תוספות בלמדת עמוד ב' כתוב בגמרא מחאה בפני שניים ואין צריך לומר כתוב. פירושו של דבר שיש מושג שנקרא שטר מחאה. שואלים התוספות, ואם תאמר ומה מועיל הכתיבה והלא חשיב שטר אם לא נעשה מדעת מישהו חובתו, כגון שטר מחר מדעת מוכר, ושטר מתנה מדעת נותן, ושטר מלווה מדעת לווה, ועדות נמי לא חשיב דמיפיהם ולא מפי כתבם. אומר תוספות, ויש לומר לתקנת חכמים שיהיה חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דו, שבדבר מועט מבטלים החזקה. דה, אפילו יתברר לנו שלא שמע מחזיק מחאה, מעני לבטל החזקה. אז יש פה לעמוד על שני ביטויים בלשון של התוספות. ראשית, התוספות אומר, תקנת חכמים היא שיהיה חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דו. מה הכוונה של התוספות במילים בעדות כל דו? עדות כלשהי, מה הכוונה? מה זה נקרא עדות כלשהי? למה הוא קורא עדות כלשהי? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, התוספות מוכיח שבעדות כלשהי מבטלים החזקה, מה הראיה שלו? שבדבר מועט מבטלים החזקה. דה, אפילו יתברר לנו שלא שמע מחזיק מחאה, מהני לבטל החזקה. אז לכאורה מה הוא רוצה לומר? כמו ששם מועיל, גם כאן מועיל. מה הדמיון בין המציאות שממנה הוא מביא ראיה למציאות שעליה אנחנו דנים? המציאות שממנה הוא מביא ראיה, אפילו יתברר לנו שהאדם מרקה ממחה, ואנחנו בטוחים שהמחאה לא הגיעה, ובכל זאת זה מועיל. אומר התוספות, זה דומה למקרה שלנו. מה הדמיון? אז אנחנו בהמשך הדברים ננסה לבאר מה הדמיון בין שתי ההשוואה שתוספות עושה בין שני המצבים. עוד נקודה שאנחנו רוצים לברר בהמשך זה בנימוקי יוסף, כשהוא מסביר את הגמרא, אומר הנימוקי יוסף כך, מחאה בפני שני עדים, ואין צריך לצוות להם שיכתבו לו שטר מחאה זו לעדות שמיכה בתוך 3 שנים. דכתיבה זו זכותו לו, וזכין. דכיוון שמיכה בפניהם, כמאן דאמר, כתובו דמי, וכאילו השאר שלוחים. מוסיף הנימוקי יוסף, וכתבו האחרונים זל, דצריך שיכתבו בלשון שליחות. צריך שיכתבו את אותם עדים שכותבים את שטר המחאה, צריך שיכתבו בלשון שליחות. פלוני העידנו על עצמו לכתוב עליו שמיכה. אבל כתבו, שמענו פלוני שמיכה, כי היי גוונה לו עדותו. ומפיהם ולא מפי כתבם אמר רחמנה. שואל הנימוקי יוסף, ואף על גב דבעלמא וכל שטר באין הצוואת מקנה, דומיה דספר המקנה, היינו בדבר שבינו לחברו, אבל במחאה ובמודעה אין הדבר תלוי אלא בו, די שיכתבנו בלשון שליחות. גם את המשפטים האלה בנימוקי יוסף יש צורך לברר. הנימוקי יוסף שואל, אף על גב דבעלמא בכל שטר באין הצוואת מקנה, דומיה דספר המקנה, אז לכאורה השאלה היא השאלה שהתוספות עמד עליה. לכאורה זה צריך להיות מדעת המתחייב, וכאן אין לנו את דעת המתחייב. אז מה אומר הנימוק יוסף? היינו בדבר שבינו לחברו, אבל במחאה ובמודעה אין הדבר תלוי אלא בו, די שיכתבנו בלשון שליחות. די שיכתבנו בלשון שליחות. אנחנו מסתפקים בכך שזה כתוב בלשון שליחות. גם זה צריך ביאור. מה הכוונה די שיכתבנו? מה התפקיד? או מה הערך של לשון השליחות שכתובה בשטר? די שיכתבנו בלשון שליחות. אז שוב, בהמשך נראה לבאר את הדברים. בשולחן ערוך אפשר לקבל שולחן ערוך חלק ב', יש פה בסדר, הביאו בסימן קוף ממבב מופיע הדין הזה להלכה. כתוב ברמה, מחאה בפני שניים, כותבים, אף על פי שלא אמר להם כתוב. מוסיף הרמה, ויכתבו בלשון שליחות. פלוני העידנו על עצמו לכתוב לו שמיכה. פלוני העידנו על עצמו לכתוב לו שמיכה. אז הדין הזה שכתוב ברמה, המקור שלו זה הנימוק יוסף. פלוני, ויכתבו בלשון שליחות, פלוני העידנו על עצמו לכתוב לו שמיכה. מביא כאן הקצות בשם אסמה, שאסמה למד פשט ברמה, בנימוקי יוסף הזה, למעשה ברמה, שמה באמת, מה באמת הנקודה? מה עושה לשון השליחות? פלוני העידנו על עצמו. אז אסמה הבין שזה נותן לזה תורת שטר. זה נותן לזה תורת שטר. ועל זה יוצא ההקצות בחריפות נגד. הוא אומר, מה פירוש תורת שטר? ולכן הוא רוצה לומר, מכוח זה שהוא בא ואומר שזה הפירוש בדברי הרמ"א, הוא צריך לכתוב, הם צריכים לכתוב, פלוני יעידנו על עצמו. אז הלשון הזאת שהם כותבים נותנת לשטר המחאה הזה, לכתיבה הזאת, תורת שטר. אז אומר אסמה, אז תהיה פה נפקמינה. הרי לשיטת הרבינו תם שסובר שעדים נאמנים להעיד מפי הכתב, אז באמת אין לי צורך שיהיה פה תורת שטר? וגם אם הם לא יכתבו לשון שליחות יהיה טוב. כך אומר אסמה. והקצות אומר שהמקור, כיוון שהמקור של הרמה זה דברי הנימוקי יוסף, וכמו שכתוב בנימוקי יוסף, אז הפירוש הוא שהנקודה פה היא אחרת. הנקודה פה היא אחרת. הסברה שמביא הנימוקי יוסף, אומר הקצות, היא למעשה סברה שבנויה על שיטת בעל המאור. והקצות, כמו שהוא ביאר את שיטות הראשונים, הקצות בסימן כ"ח ביאר את המחלוקת הגדולה בין הראשונים, מדוע בשטר אין בעיה של מפי כתבם. הרי לכאורה זה עדות שבכתב, ועדות שבכתב היא עדות שאי אפשר לקבל אותה, בית הדין לא יכול לקבל אותה. אז אמר הקצות, ארבע שיטות, בהסבר הדין של שטר, באופן שבית הדין יוכל לקבל אותו. מדוע באמת שטר מתקבל? הרי יש חיסרון של מפי כתבם. אחת השיטות היא שיטת הבעל המאור, שאומר באמת שזה לא מפי כתבם, אלא מפי כתבו. מפי כתבם באמת יש חיסרון. בית דין לא יכול לקבל עדות מפי הכתב. אבל באופן של המדבר בשטר זה לא העדים, אלא בשטר מדבר הבעל דין עצמו, המתחייב עצמו, אז שם זה כבר סיפור אחר, שם זה הבנה אחרת. לא העדים כותבים את מה שהם ראו, אלא הוא מדבר, המתחייב הוא זה שמדבר. אז אומר הקצות, זה גם הביאור בדברי הנימוקי יוסף כאן. אבל עדיין צריך הסבר, שהרי אותו נימוקי יוסף שאמר את מה שהוא אמר, באמת, הנימוקי יוסף אומר שצריכים לומר, העידנו מפי עצמו, אבל הנימוקי יוסף אמר, ואף על גב דבעלמא בכל שטר באינן צוואת מקנה, דומיה לספר המקנה, היינו בדבר שבינו לחברו, אבל במחאה ומודעה, אין הדבר תלוי אלא בו, הלשון של הנוקר יוסף, כמו שאמרנו קודם, די שיכתבנו בלשון שליחות. די שיכתבנו בלשון שליחות. אז מה פירוש די שיכתבנו בלשון שליחות? הקצת הבין שהכוונה היא באמת שהם כותבים את מה ש... כמו שבכל שטר נפתרת בעיית המפיק תבן על ידי זה שאנחנו אומרים שבשטר מדברים לא העדים, אלא בשטר מדבר המתחייב, גם כאן מי שמדבר זה לא העדים, אלא מי שמדבר זה המוחה. המוחה מדבר. המוחה מדבר באופן שהעדים נותנים תוקף לדיבור שלו, אבל מי שמדבר כאן זה באמת המוחה. אז מה הפירוש די שיכתבנו בלשון שליחות? המשפט הזה צריך, הלשון של הנימוקי יוסף, אני חוזר עוד פעם, אין הדבר תלוי אלא בו, די שיכתבנו בלשון שליחות. מה זה די שיכתבנו? כמו שאם אתה סובר שבשטר, תמיד, לדעת בעל המאור, נפתר את הבעיה באופן שלא העדים, לא העדים מספרים בכתב את מה שהם ראו, אלא מי שמדבר בשטר זה לא העדים, המתחייב הוא המדבר. אתה רוצה לומר שגם כאן, ככה קצת רוצה לומר, שבאמת זה מפי כתבו, הוא המדבר, המוחה מדבר. אז אם המוחה מדבר, אז מה צריך את הלשון הזאת? די שיכתבנו בלשון שליחות. לא נעידנו על עצמו. מה ההבדל בין זה לשטר רגיל? אז שוב, נראה את הדברים בהמשך. אז קודם כל, ננסה להסביר את הלשון של התוספות. במפורסמת שיטת הרמב״ם, בהלכות עדות, זאת אחת השיטות שהקצות עומד אליה בסימן כפחת שהזכרנו קודם. הרמב״ם כותב כך. אחד דיני ממונות, בפרק ג' בלכות עדות, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. אבל אמרו רחמים, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, אין עדי ממון צריכים דרישה וחקירה. ממשיך הרמב״ם ואומר, בהמשך הדברים, דין תורה שאין מקבלים עדות, לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים, שנאמר על פי שניים עדים. מפיהם ולא מפי יד, ולא מכתב ידם. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעידות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. הלשון של הרמב״ם היא לשון ש... שוב, לשון שצריכה ביאור. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעידות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים. מה זה חותכים דיני ממונות בעידות שבשטר? חותכים דיני ממונות בעידות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים. מה זה הביטוי חותכים בדיני ממונות? חותכים דיני ממונות בעידות שבשטר. אז שמעתי פעם להסביר את הביאור בדברי הרמב״ם על פי דין, או על פי גמרא יותר נכון, גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין אומרת, גמרא שקשורה לסוגיות שאנחנו ראינו כאן אצלנו גם כן בבבא בתרא, הגמרא אומרת כך, מביאה את המחלוקת המפורסמת בין חכמים לרבי יהושע בן קורחה בדיני צירוף עדים. הגמרא אומרת, לעולם אין עדותה מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד. רבי יהושע בן קורחה אומר, אפילו בזה אחר זה. אומרת הגמרא, במה היא כמפלגי? מה הביאו במחלוקת? אי בעיתי מקרא ואי בעיתי מסברה. אי בעיתי מסברה, אמנה דקמסיד היי, לא כמסיד היי. ומענה דקמסי די, לא קמסי די. זאת אומרת, הדעה הראשונה, דעת חכמים, שסוברים שאי אפשר לצרף. אי אפשר לצרף את העדויות. יש פה עד אחד שאומר, ההלוואה הייתה ביום ראשון, ויש פה עד שני שאומר שההלוואה הייתה ביום שלישי. נכון שכל אחד מהם מעיד על מנה, אבל בסופו של דבר כל אחד מדבר על סיפור אחר. איך אתה מצרף? המנה דקמסי די, לא קמסי די. אי אפשר לפסוק חיוב על יסוד, אלא אם יש לנו שני עדים. ואין פה שני עדים. כי המנה דקמסי די, לא קמסי די. כך סוברים חכמים. מה אומר רבי יהושע בן קורחה? אז בלשון של הגמרא כתוב, ואידך המנה באלמה תרוויו קמסדה. ואידך, רבי יהושע בן קורחה, מה הוא אומר? המנה באלמה תרוויו קמסדה. אז מה ביאור בדברי רבי יהושע בן קורחה? יש כמה אופנים לבאר, אבל אחד האופנים שביארו האחרונים בדברי רבי יהושע בן קורחה, הפירוש הוא כך. בדיני ממונות, כדי לחייב, אתה בא רבי יהושע בן קורחה וחידש, אתה לא צריך, אין צורך לבית הדין בסיפור. מה שהם צריכים, זה מה שאנחנו קוראים השורה התחתונה, או בלשון אחרת, החיוב. הרי כל אחד מהם מעיד שאותו אדם, הלוי והזה, חייב כסף. שניהם מעידים שהוא חייב 100. נכון שרובן מעיד שהוא חייב 100 בגלל הלוואה שהוא לקח ביום ראשון, ושימון מעיד שהוא חייב 100 בגלל הלוואה שהוא לקח ביום שלישי, אבל שניהם מעידים שהוא חייב 100. אז זה מספיק לי כדי לחייב אותו 100. אני לא צריך את האירוע, את הסיפור. אני צריך את החיוב. שניהם מעידים על חיוב של 100. כיוון שיש פה שני עדים שמעידים על חיוב של 100, אפשר לחייב 100. אפשר לחייב 100. זה ייתן לנו הסבר בדברי האחרונים, התז והנתיבות, בסימן למד. כותבים שאין צירוף דרבי יהושע בן קורחה מועיל לגבי עדות כנס. בעדות ממון אנחנו נקבל את רבי יהושע בן קורחה. אם אחד יבוא ויעיד שההלוואה הייתה ביום ראשון, והשני יעיד שההלוואה הייתה ביום שלישי, כל אחד מדבר על הלוואה של 100, אבל כל אחד מדבר על הלוואה אחרת. אנחנו נצרף אליו את רבי יהושע בן קורחה. אבל אם אחד יעיד על גניבה שהייתה ביום ראשון, והשני יעיד על גניבה שהייתה, על גניבה באותו סכום, שהייתה ביום שלישי, לא נוכל לצרף אותם לחייב כפל. לחייב ממון כן, את הקרן כן. אבל כפל לא נוכל לחייב. בעדות כנס לא מועיל צירוף דרבי יהושע בן קורחה. כך אומר הנתיבות, והתז. התז והנתיבות. באותו דבר, אומרים התז והנתיבות, אנחנו לא נוכל לחייב. יש הרי בגמרא ובבא מציע דף ג' הגמרא מחדשת את הדין של רבי חייא קמייתא, שהדעת עדים מחייבת שבועה. כשם שמודה במקצת חייב שבועת מודה במקצת, אז גם הדעת עדים מחייבת שבועת מודה במקצת. אז מה יהיה הדין אם יהיה לנו הדעת עדים, שני עדים, אבל שני עדים שמעידים לא על אותו סיפור? אחד מעיד על הלוואה ביום ראשון, והשני מעיד על הלוואה ביום שלישי. אז יש לך שני עדים, אבל זה שני עדים על חיוב, לא על הסיפור. האם אנחנו נוכל לחייב על ידי הדעת עדים מסוג כזה חיוב שבועת מודה במקצת? אומר התז, והנתיבות מסכים איתו, לא נוכל. לא נוכל. מדוע? אז הפירוש יהיה מה שאמרנו. בחיוב ממון, לחייב ממון, גם אם שני העדים לא מספרים לי את אותו הסיפור, אבל שניהם מעידים שהוא חייב. שניהם מעידים שהוא חייב. כיוון ששניהם מעידים שהוא חייב, על יסוד מה שהם אומרים, אני יכול לחייב? יש לי שני עדים שהוא חייב. אבל בכנס, הם לא יכולים להעיד שהוא חייב. אין דבר כזה בכנס חייב. הראשונים כבר אמרו, חיוב כנס הוא חיוב שבית הדין צריך. אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. חיוב קנס הוא חיוב שבית הדין צריך להטיל. לא המעשה כשלעצמו מחייב אותך בקנס. אדם גנב, אז לא המעשה מצד עצמו מחייב אותו בכפל. כן? אלא הדין הוא שכשיש אירוע של גניבה, יש עדים שהייתה גניבה, בית הדין מטיל את החיוב. אבל החיוב לא מוטל, הוא לא אוטומטי. בממון קיבלת הלוואה, אז ברגע שקיבלת הלוואה, ממילא נתחייבת, באותו רגע שקיבלת את ההלוואה. החיוב הוא תלוי בגוף המעשה. אבל בכנס, בית הדין צריך להטיל את החיוב. אשר ירשיון אלוהים. אז לא ייתכן לבוא ולומר, יש פה שני עדים שהוא חייב. הפרוש חייב, הוא לא חייב. הוא לא חייב. אלא אם כן, הם יבואו לבית הדין ויספרו שהיה אירוע כזה וכזה. אבל הרי הם לא מספרים שהיה... הרי אין לנו שני עדים על האירוע. אחד מספר על אירוע ביום ראשון, והשני מספר על אירוע ביום שלישי. זה לא שני עדים על אירוע, על אותו אירוע. איך בית הדין יחייב? אותו דבר, אמרו האחרונים לגבי חיוב שבועת מודה במקצת. הדעת עדים מחייבת שבועה, הדעת עדים מחייבת שבועה, אבל היסוד לחיוב נובע... זה נימד אומנם מקל וחומר, אבל יסוד החיוב נובע מצד העובדה שיש לנו ראותה בסיפור של, בטענה של הלויבה. אני תובע 100, הלויבה מודה ב-50. יש פה ראותה. אז אם יש ראותה, זה יכול להיות או מצד הודעה שלו, או מצד סיפור שמרועע את הטענה שלו. אבל אם אין סיפור, חיוב לא מספיק כדי לחייב אותו שבועת מודה במקצת. כך אמרו האחרונים. ואפשר לומר עוד, על פי הגמרא שלו, אבל לא ניכנס לזה. מי שרוצה שיעיין בנתיבות, בסימן למד. מכל מקום, אנחנו רואים שבדיני ממונות, אם אנחנו פוסקים להלכה, כדעת רבי יהושע בן קורחה, החידוש שנתחדש בדין של רבי יהושע בן קורחה, לפי המהלך הזה, זה שהיכולת שלי לצרף נובעת מהעובדה שאני באמת לא מתייחס לעצם הסיפור. בית הדין לא צריך את הסיפור. שני העדים מעידים על חיוב. יש לי שני עדים על חיוב. אם יש לי שני עדים על חיוב, אני יכול לחייב. אם ככה, אנחנו יכולים לומר שזו גם כוונת הרמב״ם. חותכים דיני ממונות בעדות שבשטר. שטר, אומר הרמב״ם, מדין תורה זה לא מועיל. ברור שצריך לומר, זה כבר הראשונים כבר העירו על הרמב״ם. מה הכוונה שלו כשהוא אומר, שטר מועיל רק מדברי סופרים ולא מדאורייתא. יש שטרות שוודאי מועילים מהתורה. כל מקום, השטר שלגביו הרמב״ם קובע שהוא מועיל מדברי סופרים. אומר הרמב״ם, מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעידות שבשטר. אז מה הכוונה שלו חותכים? הכוונה של הרמב״ם חותכים כך, כשבאים שני עדים ומספרים לבית הדין פלוני לבא מפלוני ביום זה וזה, בית הדין שומע סיפור. כשבאים שני עדים ומספרים שפלוני גנב ביום זה וזה, אז בית הדין שומע סיפור. בשטר, אומר הרמב״ם, בשטר זה תקנת חכמים לקבל, אבל מה אני מקבל? אני לא מקבל את הסיפור. אני לא מקבל את הסיפור. אני מקבל את החיוב. אני מקבל את החיוב. השטר אומר, הבן אדם הזה חייב. כמה הוא חייב? מה שכתוב. אז זה תקנת חכמים, שחותכים דיני ממונות בעדות של השטר. אני חותך על יסוד מה שכתוב, אני יכול לפסוק את החיוב על סמך החיוב של השטר. כי השטר הוא לא, אין לו נאמנות על האירוע, אבל יש לו נאמנות, יש לו כוח לחייב, וזה מספיק לי. זה יכול לתת לנו אפשרות, ההסבר הזה יכול להסביר לנו גם את התוספות שהתחלנו איתו. התוספות אומר, התוספות שואל, ואם תאמר ומה מועיל הכתיבה, ואל לא חשיב שטר, אם לא נעשה מדעת מישהו חובתו, כגון שטר מחר, מדעת מוכר, שטר מתנה מדעת נותן, אומר תוספות ויש לומר, בתקנת חכמים היא, שיהיה חשוב עדות, כדי לבטל החזקה בעדות כל דיו. שאלנו קודם, מה זה עדות כל דיו? מה זה עדות כל דיו? לא מה שאמרנו, יש לנו דרך לבאר שהכוונה של התוספות עדות כל דיו, הפירוש הוא כך, שטר שנעשה בניגוד לרמב״ם, בניגוד לרמב״ם, ברמב״ם ביארנו שהוא מבין שזה שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר הפירוש הוא ששטר תמיד באמת הוא לא, אני לא מקבל את הסיפור מהשטר, אני מקבל את החיוב, אבל לא את הסיפור, אבל התוספות לומד פשט שבכל שטר אני באמת מקבל את הסיפור, כמו שני עדים, אבל כל זה בתנאי, כל זה בתנאי, שהשטר הוא שטר שנכתב מדעת המתחייב, שיש לו תורת שטר. אבל הרי במחאה, אמר התוספות, אין לנו את דעת המתחייב. אם אין לנו את דעת המתחייב, אז גם אין לנו... אז מה יש? מה יש? אומר תוספות כל דעו. יש חיוב, אני לא צריך את הסיפור. בכל שטר שהוא נעשה מדעת המתחייב, אני שומע מהעדים, זה החידוש של שטר. שאני יכול, בניגוד לרמב״ם, אני מדגיש, אני יכול לשמוע מהשטר עצמו את האירוע, כמו כל עדים שמספרים לי, מספרים לי את מה שהיה. אבל בשטר מחאה הרי הוא לא מדעת המתחייב. אז מה יש לי בשטר מחאה? כל דו. מה זה כל דו? כל דו הפירוש הוא חיוב. מה פירוש חיוב? אנחנו נסביר עוד מעט. אני, אבל לפני שאני אסביר, אני אמשיך הלאה. תוספות אומר, שבדבר מועט מבטלים החזקה, דאפילו יתברר לנו שלא שמע מחזיק מחאה מעני, לבטל החזקה. שאלנו מה הדמיון, מה התוספות רוצה לדמות? מה הדמיון בין השטר כל דהו, כן? בין עדות כל דהו, שישנה בשטר מחאה אחרי תקנת החכמים, לבין הדין או הדין הזה שתוספות מביא, שאם אמרה כמה מחאה, אז גם אם ברור שהמחאה לא הגיעה, זה מועיל. הפירוש הוא, התוספות רוצה להוכיח שבמחאה גם כן, הדין של מחאה מבטלת חזקה, זה דין. הפירוש הוא, חז"ל, כשאמרו שחזקה מועילה, הם באו גם ואמרו שיש גורם שיש לו את היכולת לבטל את החזקה. והגורם הזה נקרא מחאה. הגורם הזה נקרא מחאה. אז ברגע שיש לי, יש מחאה, ממילא החזקה מתבטלת. אבל את זה אני אומר רק בגלל, אומר תוספות, שאני לא צריך יותר מאשר דין. אני לא צריך יותר מאשר, אני, כמו שאמרתי קודם, כדי לחייב בדיני ממונות, כדי לחייב בדיני ממונות, אליבא דרבי שמעון בן כורחא, אין צורך בסיפור. בית הדין לא צריך סיפור. בית הדין צריך לדון, צריך את החיוב. אז כאן, על אותו משקל אנחנו אומרים, כדי לבטל חזקה, אני לא צריך שעדים יספרו לי שהייתה מחאה. אני צריך שיהיה פה דין מחאה. שטר זה תקנת חכמים. כשיש שטר, יש פה מחאה. כשיש שטר, יש פה מחאה. והראיה של תוספות, שהרי אתה רואה שגם אם זה לא הגיע לאוזני המחזיק, זה מועיל. אומר תוספות, אם היה הדין שדווקא כשזה מגיע לאוזני המחזיק, המחאה מועילה, אז הפירוש הוא שצריך מחאה בפועל. שהרי אני רואה שצריך שהמחאה תגיע לאוזני המחזיק. אז זאת אומרת שצריך מחאה בפועל, ואז אם יש צורך בעדות, אז זאת צריכה להיות עדות על המעשה. העדים צריכים להעיד על האירוע. אבל אם אתה רואה שאין צורך שהמחאה תגיע לאוזני המחזיק, אז הפירוש הוא שהתפקיד של המחאה זה כמו שאמרתי, זה המכשיר ששוברים איתו את החזקה. יש דין חזקה, אבל יש את הכוח ששובר את החזקה. הכוח ששובר את החזקה, כן? הוא מחאה. מחאה אז 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 הפירוש הוא אני לא צריך, אין לי צורך באירוע, אין לי צורך באירוע, אני צריך את את המכשיר. והחידוש של התוספות שזה מה שנתחדש בדין שטר מחאה, שזה גם כן מכשיר, זה גם כן מכשיר. כך לכאורה היה מקום לבאר את דברי התוספות. מכאן ניגש לנסות לבאר גם את דברי הנימוקי יוסף, אבל זה בהקדמה קטנה. נשאל שאלה, יש, אחרי שאנחנו יודעים שיש מושג של שטר, מושג של שטר, אדם חייב כסף, או אדם לא רוצה ללוות כסף, אז כותב אלוי ושטר, ונותן למלווה, תמורת עבור ההלוואה שהוא קיבל ממנו, והשטר הזה מחייב אותו. ועל פי השטר הזה אנחנו נוציא את הממון אחר כך. מה דין? מה יהיה הדין? אדם הזיק לחברו. אדם הזיק לחברו, עשה לו נזק. וכתוצאה מהנזק הזה הוא מתחייב כסף. שבר לו כלי, שבר לו רכוש. והוא כותב לו שטר על הנזק. יהיה לזה דין שטר או לא יהיה לזה דין שטר? אני חוזר עוד פעם. אדם קיבל הלוואה מהשני. אדם קיבל הלוואה. אז הוא כתב, אז כדי לקבל את ההלוואה, המל ואמר, תן לי שטר, אני אתן לך את ההלוואה. תן לי שטר, אני אתן לך את ההלוואה. נתן לו את השטר, נתן לו את הכסף. מי זה בשטר? אבל מה הדין, אני שואל, אדם שנתן, אדם שהזיק לשני? החיוב הוא לא תוצאה מהשטר. אדם הזיק הוא חייב, התורה מחייבת, אדם המזיק לשלם. הוא לא תלוי בשטר. הוא חייב. אבל הוא רוצה לכתוב לו שטר. הוא כתב לו שטר. האם השטר הזה, לשטר הזה יש תוקף של שטר, או אין לו תוקף של שטר? בבקשה? כן, אבל אם המלווה ולא רוצה לתת לך את הכסף, בלי שתיתן את השטר, מי שתיתן את השטר? אם אתה נותן לו את השטר, אם אתה נתת לו את השטר, כבר התחייבת. אלא אם כן נגיד שזה מותנה בקבלת ההלוואה. אז זה תנאי, אבל השטר מחייב. השטר הוא מחייב. אז מה אתה רוצה לומר? שאפשר לעשות שטר על נזק. אדם יזיק לשני, אדם יזיק לשני, כאן בנזק הרי לכאורה החיוב חל מעצם הדבר, לא תלוי בשטר, לא תלוי בשטר. גם לא תיתן שטר אתה חייב. בבקשה? נו? זה בגלל שאתה כתבת תאריך מוקדם? לא, 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 כותבים שטר למל ואף על פי, כותבים שטר ללוי ואף על פי שאין מל ואימו. אדם יכול להתחייב בשטר, גם אם הוא לא קיבל. בבקשה? בסדר, אז אתה יכול להתחייב. נכון, אז הודעת בעלים מחייבת. בנזק אבל לא הודעה מחייבת, הנזק חייב אותך. בבקשה? הלוואה? הלוואה? לא, אז אני אומר, זה יכול להיות. אדם יכול לבוא גם בלי שטר. בטח שהוא יכול לבוא בלי שטר. אבל אז, איזה תוקף יהיה לשטר אם ההלוואה לא תלויה בשטר? אז השטר הוא שטר ראיה, הוא לא שטר הלוואה. השטר הוא שטר ראיה, הוא לא שטר הלוואה. זה נקרא שטר ראיה. אם אדם ילווה כסף בלי שטר, ילווה כסף בלי שטר, ואחרי זה ייתן שטר. אחרי זה. עמל ולא ייתנה, הוא יבוא וייתן לו שטר. אז השטר הזה, אז העדים חותמים, הם יכולים לומר, אנחנו ראינו את ההלוואה, אבל זה, המושג מלווה בשטר, זה כמו שאמרו הראשונים. כשהראשונים כאן דיברו על דעת המתחייב, אז הפירוש הוא שטר שנעשה מדעת המתחייב. שטר שנעשה מדעת המתחייב. אני אומר, לכאורה יש ראיה שיש מושג של שטר גם בלי דעת המתחייב. מה פירוש בלי דעת המתחייב? הגמרא אומרת לאיל, ראינו בגמרא בדף ד', הוצא לית לתקנת אל המשטרה. איזה סוג שטר זה? הוצא לית לתקנת אל המשטרה. איזה סוג שטר זה? לכאורה זה לא מדעת, זאת אומרת, זה לא שטר, מה כתוב בשטר הזה? מה כתוב בשטר הזה? שפלוני ופלוני, או רובן בנה את ה, עשה את הגדר, או שמעון עשה את הגדר, או שניהם עשו אותו יחד. הוא צלט את הקנטה אל המשטרה. לכאורה זה שטר שהוא גם כן שטר שלא מדעת המתחייב. והגמרא אומרת, הוא צלט את הקנטה אל המשטרה. כל פנים, אנחנו שואלים שאלה כזאת. יש ברמה בכמה מקומות, בסימן למתת, כותב הרמה בסעיף ג' הלכה כזאת. אומר הרמה, וכל בסעיף ג' בשולחן ערוך, הגעת הרמה, וכל שלא אמר כתבו וחיתמו, עדים שהיו נוכחים בשעת ההלוואה, והלוי ולא אמר להם כתבו וחיתמו, הוא לא אמר להם לכתוב את השטר, אף על פי שכתבו בשטר, אינו אלא כפנקס באלמה. אף על פי שכתבו בשטר, אינו אלא כפנקס באלמה. הרי מה חוזר על עצמו בסימן מבב? כותב הרי מה כך. כותב הרי מה כך. בסימן מבב סעיף י' כתוב בהרי מה, אבל שני עדים החתומים על השטר, אף על פי שאין זוכרים העדות כלל, ואין השטר כתוב כתיקונו, ואין השטר כתוב כתיקונו, מכל מקום ההדעת עדים איקה, מכל מקום ההדעת עדים איקה, ואם נתקיים השטר, אז לינן בטרי לכל מה שכתוב בו, אף על גב שאין לו דין שטר גמור. מכל מקום לעניין זה מקרי שטר, דלא יהם מפי כתבם, וכמו שנתבהר לאל בסימן חפחת סעיף י"ב. אני חוזר עוד פעם, ברמה הזה כתוב חידוש גדול, ששטר שהוא פסול מדיני השטר, אז אומר הרמה כך, שני עדים החתומים על השטר, אף על פי שאין זוכרים העדות כלל, ואין השטר חשוב כתיקונו, מכל מקום ההדעת עדים איקה. ואם נתקיים השטר, אז לינן בטרי לכל מה שכתוב בו. אף על גב שאין לו דין שטר גמור. מכל מקום לעניין זה מקרה שטר. שזה לא נקרא מפי כתבה. מה ההבדל בין זה לשטר אחר? כל שטר, אתה אומר שאין בו דין שמפי כתבם. אז אתה אומר, הוא לא נקרא שטר לגמרי, אבל עניין זה נקרא שטר. חוץ מזה צריך להבין ברמה, הרמה אומר, אם נתקיים השטר, אז דינם בטרי. מה? ושטר רגיל גם כן. אם הוא לא נתקיים, אתה לא יכול לסמוך עליו. מה זה, אם נתקיים השטר, אז דינם בטרי? מה המיוחד בדין הזה? עוד רמה, אני אראה לכם. באבן העזר. בסימן מבית, כותב הרמה דין כזה. כותב הרמה דין כזה. מצאו כתוב בשטר. מצאו שטר שכתוב בו פלוני קידש פלונית. כתוב בשטר פלוני קידש את פלונית ועדים חתומים בו. יש פה עדות בכתב, אבל מצאו אותה, אבל זה לא נמצא אצל המקדש, לא אצל המתקדשת, פשוט מצאו שטר ברחוב שכתוב בו פלוני קידש את פלונית ועדים חתומים בו. כל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידושים. כל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידושין. שואל השח, בסימן מנבב, ואם הוא לא מקוים, הרי הקיום הוא קיום שטרות ברבנן. משמע מדבריך הרמה, שאם השטר מקוים, אתה חושש לקידושין. אתה חושש לקידושין, לא תיתן לאישה הזאת להתחתן עכשיו. אז למה אתה צריך קיום? אם אין קיום, למה לא תחשוש לקידושין? הרי קיום זה דרבנן. קיום זה דרבנן. קיום שטרות מדרבנן. כותב החלקת מחוקק, משמע שאם השטר מקוים, או שיכול להתקיים, היא מקודשת. אבל הרשב"א בתשובה כתב שאין סומכים על השטר עם כתבו וחתמו שלא מדעת המתקדשת, אין זה שטר. ומפי כתבם ולא מפי אמו. ואינו אלא כפנקס באלמה, זה לא שטר. בשטר כתוב שפלוני קידשת פלונית וחתומים עדים. אז אומר החלקת מחוקק, הרי שטר שנכתב שלא מדעת המתחייב הוא לא שטר. איפה כאן דעת המתחייב? מי נתן רשות לעדים לכתוב את מה שהם ראו על השטר? איפה כאן דעת המתחייב? אומר החלקת מחוקק, ומכל מקום מדבריו משמע, שאם היה כתוב בשטר ואמרה לנו האישה, נוסח כזה, ואמרה לנו האישה, כתבו וחיתנו ותנו ליד פלוני המקדש להיות בידו לראיה שקידשני, הווה שטר גמור. את החלקת מחוקך אומר שאם מהרשב"א יוצא שהנקודה פה היא, גם אם יקוים טוענו זה לא יעזור, משום שזה לא מדעת המתחייב. אבל אם היה כתוב נוסח כזה, אם היה כתוב בשטר, ואמרה לנו האישה, כתבו וחיתמו, תנו ליד פלוני המקדש להיות בידו לראיה שקידשני, אבי שטר גמור. מה ביאור? מה ביאור? אז כך, הרבי עקיבא איגר, בסימן למתת, בהסבר הדין של הרמ"א, שהרמ"א כתב, הרמ"א כתב, מה שקראנו, שאם יש שטר שנכתב שלא מדעת המתחייב, שלא מדעת המתחייב, ויש בו סיפור דברים. אם הוא מקוים, אמר הרמ"א, אם הוא מקוים, אז הרמ"א כותב שאנחנו נתחשב בו. נתחשב בו. אומר רבי עקיבא איגר, זה יכול להתאים לדעת רבינו תם. לדעת רבינו תם. שסובר שהעדים יכולים לשלוח עדותם בכתב לבית הדין. אבל, לפי דברי רבי עקיבא איגר, יצא לנו חידוש גדול. אתה אומר שלדעת רבינו תם, כשהדברים נכתבו כסיפור דברים, כמו שכותב הרמ"א, נקרא עוד פעם את הלשון. הרי מה כותב? הרי מה כותב כך? וכל שלא אמר כתבו וחיתמו. במילים אחרות, זה לא נכתב מדעת המתחייב. אף על פי שכתבו בשטר, אינו אלא כפנקס באלמה, כותב הרמ"א, מי הוא, אם נתקיים, דנים על פיו. אומר רבי עקיבא איגר, אפשר לקבל את מה שכתוב ברמ"א לשיטת רבינו תם. כי לשיטת רבינו תם, הרי העדים יכולים לכתוב את מה שהם ראו ולשלוח לבית דין, ובית דין יפסוק על סמך העדות הזאת, אף על פי שהיא בכתב. זאת שיטת רבינו תם. אבל יוצא מהרבי עקיבא איגר חידוש. הוא אומר את זה כפשט ברמ"א. ברמ"א כתוב, וכל שלא אמר כתבו וחיתמו, אף על פי שכתבו בשטר, אינו אלא כפנקס באלמה, מי הוא? אם מתקיים דנים על פיו. אז אם אתה לומד כך פשט ברמה, ואתה רוצה להגיד שהרמה הולך בשיטת רבינו טעם, יצא שאם באמת זה היה כן מדעת המתחייב, אמר להם כתבו וחיתמו, היה מדעת המתחייב, אז באמת יהיה לזה תורת שטר. זאת אומרת, אנחנו מחדשים פה חידוש עכשיו, שאפילו רבינו טעם שאמר שעדים יכולים לשלוח בכתב את עדותם לבית הדין, והרמ"א כותב שאם זה יהיה מקוים זה יועיל, אבל על כל פנים, אם זה יהיה מדעת המתחייב, גם הרבינו טעם יודע שזה עדיף. במה זה עדיף? גם לרבינו טעם, שטר שיעשה מדעת המתחייב, הוא עדיף על סיפור דברים שהעדים מספרים בכתב, עדים מספרים בכתב, וזה מקוים. מה העדיפות? התשובה אמרו האחרונים כך. יש מושג שנקרא דעת המתחייב. דעת המתחייב. המושג הזה, יש לו שתי השלכות. השלכה אחת, שהגמרא אומרת ששטר, עדים החתומים על השטר, כך אומרת הגמרא בגיטין דף ג', עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין דמי. זאת אומרת, לשטר יש תורת כמי שנחקרה. שטר זה עדות שנחקרה בבית דין. זה דין אחד. אבל יש עוד השלכה לעובדה ששטר נעשה מדעת המתחייב. זה מסלק את החיסרון של מפי כתבם. החיסרון של מפי כתבם מסולק. אז עוד פעם, השלכה אחת יש לשטר, יש לדעת המתחייב, זה שיש לזה, לנייר הזה יש תוקף של שטר, והעדות שבו חשובה כעדות חקורה. אני עוד מעט אתן אפקמינה. אבל יש לזה עוד השלכה, שמסולק החיסרון של מפי כתבם. מה נתחדש בדברי הרמ"א? מה נתחדש בדברי הרמ"א? בדברי הרמ"א נתחדש שגם אם שטר אין לו את תורת כמי שנחקרה מאיזושהי סיבה, מאיזושהי סיבה, שטר שהוא פסול, אז אין לו דין של כמי שנחקרה. אבל יכול להיות שהחיסרון של מפי כתבם לא יהיה בו, לא יהיה בו. תורת כמי שנחקרה אין בו, באיזושהי סיבה. אבל עדיין, עדיין אנחנו נבוא ונאמר, זה לא, אין פה חיסרון של מפי כתבם. הדברים כמעט מפורשים בדברי הרמ"א בסימן מ"ו שקראנו קודם. הרמ"א אומר בלשון שלו, שני עדים החתומים על השטר, אף על פי שאין זוכרים העדות כלל, ואין השטר כתוב כתיקונו, מכל מקום העדעת עדים איקה. ואם נתקיים השטר, אז לינן בטרי לכל מה שכתוב בו, אף על פי שאין לו דין שטר גמור, מכל מקום לעניין זה מקרה שטר, דלא מקרה מפי כתבם. הוא לא נקרא מפי כתבם. חיסרון שמפי כתבם אין פה. שטר זה לא. כמי שנחקרה, אין פה. אבל חיסרון שמפי כתבם גם כן אין פה. זה מסביר לנו יפה מאוד את הרמ"א, למה הרמ"א אומר, הוא מדגיש שצריך קיום. שאלנו קודם, הרי כל שטר צריך קיום, מה אתה מדגיש כאן צריך קיום? התשובה היא חילוק יסודי. כל שטר צריך קיום, אומרת הגמרא בגיטין דף ג', עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. ומדין תורה לא צריך קיום. כל הקיום הנדרש משטר זה רק מדרבונו. אבל שטר, אבל כל זה בגלל שזה שטר, בגלל שזה כמי שנחקרה. כך רואים בגמרא. אי הצורך בקיום, הקיום הוא דרבנן, בגלל שישנה הלכה של כמי שנחקרה. אבל לא יצוער שאנחנו נמצא שטר שאי אפשר להגדיר אותו כמי שנחקרה. לא קיימת בו ההלכה של כמי שנחקרה. שטר כזה יכול להיות שיהיה צריך קיום דאורייתא. כי התקנת חכמים שאומרת שאין צורך קיום בשטר, מדאורייתא רק מדרבנן, מתייחסת לשטר שעליו נאמר כמי שנחקרה. זה כבר עדות שנחקרה. אבל, אבל, אבל עדות בכתב, שאין בה חיסרון של מפי כתבם, היא עדיין לא נחקרה. נפקמינה, נפקמינה. הרי מה עצמו אומר? הרי מה עצמו אומר שעד אחד בשטר, כל עוד של, יש מושג של עד אחד בשטר. עד אחד בשטר. אז אומר הרי מה, כל עוד שהוא לא, השטר הזה לא הובא לבית דין, הוא יכול לחזור בו. הוא יכול לחזור בו. מדוע? משום שאין בו כמי שנחקרה. משטר רגיל, עד לא יכול לחזור. כשיש שני עדים בשטר, ויש בשטר הלכה של כמי שנחקרה, עד לא יכול לחזור בו בעדות שבשטר. אבל שטר שחתום עליו רק עד אחד, אין פה כמי שנחקרה. יכול להיות שאין פה חיסרון של מפי כתבם, כמו שאומר הרמ"א, אבל אין גם כמי שנחקרה. אם אין כמי שנחקרה, אז אומר הנתיבות, בסימן מבב, שבאמת הוא יכול לחזור בו מהעדות כל עוד השטר לא יצא בבית דין. כל עוד השטר לא יצא בבית דין. אז זאת אומרת, אנחנו אומרים עכשיו בדברי הרמ"א חילוק יסודי. וזה גם מסביר את הרמ"א דרך אגב, שהזכרנו באבן העזר. הרי מה באבן העזר סימן מבית כתב שטר קידושין. מה זה שטר קידושין? שטר שכתובים, העדים כתבו בו. אנחנו ראינו איך פלוני קידש את פלונית. ביום זה וזה, במקום זה וזה. וחתומים על העדים. אז אומר הרי מה, אם הוא מקוים, צריך לחשוש לקידושין. הרי אין לו תורת שטר. אין לו תורת שטר. התשובה היא, אז איך קראנו קודם? אמר החלקת מחוקק, משמע ברשבה, שכל זה, כשזה לא כתוב, אני אקרא את הלשון עוד פעם. ברמ"א כתוב כך, מצאו כתוב משטר, פלוני קידש פלונית ועדים חתומים בו. כל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידושים. שוב, הרי מה מדגיש? כל זמן שאין השטר מקוים. מדוע? משום שבציור שלפנינו, זה שטר שנכתב שלא מדעת המתחייב. זה לא שטר קידושים רגיל. זה עדות בכתב. אז אם זה יקוים, אומר הרי מה, יסולק פה החיסרון של מפי כתבם. אבל תורת שטר אין כאן. אומר החלקת מחוקק, אבל הרשב"א בתשובה כתב שאין סומכים על השטר, אם כתבו וחתמו שלא מדעת המתקדשת, אין זה שטר. הוא מפי כתבם ולא מפיהם הוא, ואינו אלא כפנקס באלמה. כותב החלקת מחוקק, ומכל מקום אני שומע מדברי הרשב"א, שאם היה כתוב בשטר, ואמרה לנו האישה, כתבו וחתמו, תנו ליד פלוני המקדש להיות בידו לראיה, שקידשני, עד השטר גמור. אם זה יהיה כתוב בנוסח של אמרה לנו המתקדשת, כתבו וחתמו, אז באמת, אז אני כן לחשוש. אני צריך לחשוש. אז רואים כך, שהרמ"א מצד אחד חידש, כמו שאמרנו, שיש מושג שטר, שאין בו דין כמי שנחקרה, אבל סולק בו החיסרון של מפי כתבם. סולק בו החיסרון של מפי כתבם. כשיש מצב של כמי שנחקרה, אז השטר גמור, כמו שאמרנו. שם באמת, שם בשטר כזה, אז הדין הוא שלא צריך קיום מדאורייתא, ואם יש צורך בקיום, זה רק דרבנן. אם כך, אנחנו עכשיו יכולים לנסות לבאר את דברי הנימוקי יוסף. על יסוד דברי הרמ"א האלה שראינו. נחזור ונקרא את הנימוקי יוסף. כותב הנימוקי יוסף כך. מחאה בפני שניים, ואין צריך לצוות להם שיכתבו לו שטר מחאה זו לעדות שניחה בתוך 3 שנים. בכתיבה זו זכותו לו. וזכים. ממשיך הרמ"א וכותב, וכתבו האחרונים ז"ל, דצריך שיכתבו בלשון שליחות. פלוני עידנו על עצמו לכתוב עליו שמיכה. אבל כתבו שמענו, פלוני שמיכה, כי אי גוון עליו עדותו, ומפיהם ולא מפי כתבם אמר רחמנה. אם הם יכתבו, שמענו פלוני שמיכה, זה סיפור דברים שעדים אין להם נאמנות לספר, יש חיסרון של מפי כתבם. יש חיסרון של מפי כתבם. אומר הנימוקי יוסף, ואף על גב דבעלמא בכל שטר באינן סבאת מקנה, דומיה בספר המקנה, היינו בדבר שבינו לחברו, אבל במחאה ובמודעה אין הדבר תלוי אלא בו, די שיכתבנו בלשון שליחות. אומר הנימוקי יוסף, שאלנו קודם מה פירוש די שיכתבנו בלשון שליחות? מה התפקיד של הלשון הזאת? אז אנחנו אומרים עכשיו שיש נפקמין הגדולה. שטר רגיל, גם אם הוא לא יכתב בלשון שליחות, יהיה לו דין שטר. מדוע? משום שיש לו דין של כמי שנחקרה. שטר רגיל שנכתב מדעת המתחייב, אין צורך בשטר רגיל שיכתב בלשון שליחות. שטר רגיל לא צריך להיכתב בלשון שליחות. אם השטר נכתב מדעת המתחייב, כן? אז זה שטר טוב. וכמי שנחקרה, יותם בבית דין דמי. אבל כאן יש לנו עסק עם שטר שהוא בלתי רגיל. זה הרי לא נכתב מדעת המתחייב, כמו שאמרו הראשונים. אז אתה רוצה להגיד שיש לו באמת דין שטר, אבל לגבי מה יהיה לו דין שטר? אז כמו שראינו ברמה, שטר כזה שנכתב שלא מדעת המתחייב, אין לו דין שטר של כמי שנחקרה. אבל יש לו דין שטר כדי לסלק את החיסרון של מפי כתבה. לזה יש לו כן דין שטר. אבל זה מותנה בתנאי. מה התנאי? שיכתבו בו לשון שליחות. יכתבו בו לשון שליחות. והרי מה באמת העתיק את הנימוקי הסף הזה להלכה? בסימן קוף מבב. הרי כמו שראינו קודם, דהיינו, שטר המחאה הזה שהוא מועיל, הוא מועיל לסלק את החיסרון של מפי כתבה. לתת לו דין כמי שנחקרה, הוא לא יועיל. מדוע? משום שכמי שנחקרה צריך שזה יהיה מדעת המתחייב. ובשטר מחאה אין מדעת המתחייב. אבל אומר הנימוקי יוסף, על כל פנים בינו, כמו שהנימוקי יוסף מגדיר, הנימוקי יוסף אומר, ואף על גב דבעלמא בכל שטר באינן צוואת מקנה, דומיה לספר המקנה, היינו בדבר שבינו לחברו, אבל במחאה ומודעה אין הדבר תלוי אלא בו, די שיכתבנו בלשון שליחות. אז יש פה חידוש, כמו שאמרנו, לסלק את החיסרון של מפי כתבם, על כל פנים צריך שיודגש בשטר שהעדים, כן, העדים כותבים את השטר כשליחים. בשטר רגיל אין צורך בכך. משום שבשטר רגיל, אז באמת יש, כיוון שהוא נכתב מדעת המתחייב, זה שהוא נכתב מדעת המתחייב, זה נותן לו תורת שטר כמי שנחקרה. ואין לי צורך בלשון של שליחות. אבל בשטר הזה, כיוון שהוא לא נכתב מדעת המתחייב, אז נכון שיש פה חידוש, שגם זה יכול להיחשב כשטר. לעניין מה? לעניין שמסולק החיסרון של פי כתבם. אבל זה בתנאי, שיכתוב בו לשון שליחות.